מהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום לכם, השעה השנייה, ערב טוב למאזינים, שיהיה בשורות טובות. אנחנו ממשיכים לשעה נוספת כאן בקול חי, המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, פנחס בינדר הטכנאי, ועכשיו לשאלת השאלות, מה בדיוק סדר היום מחר? איך עובדת עסקת החטופים? מי עושה צעד ראשון? מי עושה את הצעד השני? איך כל התהליך הזה יעבוד על פי העסקה שכבר נחתמה? אז אנחנו עם כתבנו המדיני שלמה ריזל. שלום שלמה.
שלום אבי, ערב טוב.
ערב טוב. אז מחר החמאס רוצה להתחיל הפסקת אש ב-10 בבוקר. בישראל עדיין לא סגורים עם זאת השעה, אבל מתחילה הפסקת אש. מה קורה מאותו רגע?
אוקיי, קודם כל נתחיל עם זה שנכון לשעה זו עדיין בישראל לא יודעים מי ישוחרר. הסיכום היה שבכל ערב מימי הפסקת האש חמאס מעביר לישראל את השמות של 10 המשוחררים או 12 המשוחררים של אותו יום. עדיין לא יודעים מי ישוחרר, וזה כמובן גורם להרבה מאוד כאב ומתח אצל כל משפחות החטופים. בסופו של דבר הרשימה תועבר הלילה ובהתאם לזה יערכו כאן בארץ לקלוט אותם. כמובן יש תיק רפואי על כל אחד, מה מצבו הרפואי, אם באמת תרופות או דברים אחרים כדי שיקלטו אותם מיד בגבול. התכנון כרגע שמחר בשעה 10 בבוקר 10 החטופים מגיעים במרוכז לאחת מנקודות הגבול שם בעזה. עדיין לא סגור גם כן האם זה יהיה בצפון הרצועה או בדרומה, נכון זה יהיה בדרום, אולי בקרם שלום. משם החטופים עוברים בעצם בדיקה ראשונית כמובן על ידי רופאים, לראות מה מצבם, שמישהו לא צריך איזשהו טיפול מיידי. הם אמורים להיות מועברים במסוק לאחד מבתי הרפואה במרכז הארץ. אנחנו עדיין לא יודעים לאיזה מהם, אנחנו רק יודעים שבימים האחרונים כמה מרכזים רפואיים במרכז הארץ ככה העלו כוננות והתכוננו לקליטתם של החטופים. כמובן ששם הם יתבדקו, סביר להניח שמה שיקרה אחר כך, מלבד פגישות עם המשפחות, כמו שראינו בכל פעם שהייתה עסקת שבועים, הם עברו זה נעים או לא לחקירת שבק כדי לבדוק איפה הם היו מאוכסנים. אולי איזשהו שבב של מידע שהם ייתנו יוכל להציל את חייהם של החטופים הבאים, אולי באמצעות זה יוכלו להגיע אליהם. אחרי שכל החטופים עלו בישראל, ישראל מצידה תשחרר את המחבלים. אתמול אגב דובר שהסדר יהיה הפוך, אבל בישראל התעקשו שאנחנו נקבל את החטופים שלנו ראשונים. המחבלים שישוחררו, ישראל, ביממה האחרונה ישראל בעצם הודיעה הודעה עם 300 מחבלים שמועמדים להיות משוחררים. מתוכם בסופו של דבר ככה ישוחררו רק 150, אבל ישראל עשתה רשימה גדולה כדי מה שנקרא לגרות את חמאס. הנה יש לך פה פוטנציאל לשחרר כל כך הרבה מחבלים, אז תשחרר לנו עוד חטופים ותקבל את כל הרשימה שלנו. המחבלים שישוחררו לא יועברו לעזה, כל אחד יועבר למקום שבו הוא גר. כלומר אם יש מחבלים ויש ברשימה הזאת מחבלים שהם ערבים ישראלים, הם יעברו להתגורר בבתיהם, אפילו אם זה בירושלים, אפילו אם זה בחלק מהמקרים יש טענות במרחק של רחוב או שניים מהאנשים שאותם ניסו לרצוח, הם יחזרו הביתה. ואמר לי היום גורם באחד מארגוני משפחות נפגעי האיבה, הוא אומר לי, אנחנו הולכים לעשות הרבה בלגן, אנחנו הולכים להגיע לכל מחבל שישוחרר, נפגין מתחת לבית שלו, נעשה רעש כדי שהחיים שלו, שהחזרה שלו לשגרה לא תהיה שקטה.
אוקיי, מעניין מאוד, אז בוא ככה נסכם את הדברים. אם מחר ב-10 בבוקר אכן תיכנס הפסקת האש, קודם כל בישראל אומרים שישראל תפסיק אש רק אחרי שאנשי הצלב האדום יראו את החטופים בחיים, ישלחו מסר לישראל שהחטופים כבר בידיהם, ורק אז ישראל תורה לכוחות צהל לנצור את האש, ולא רגע אחד לפני זה, כדי שחמאס לא ינסה להטל במישהו. יש חשש שאולי הוא לא ישלח חטופים חיים, שאולי הוא לא יעמוד לעשות איזשהו תרגיל. אז זה גם כן נקודה חשובה, וכמו שפירטת כאמור מאותו רגע שרשרת הגעת החיול האזרחים והילדים לתוך שטח ישראל. שלמה, ממש ככה אולי במשפט אחרון לסיום, המשפחות עצמן כרגע הרי לא יודעות, כמו שאף אחד מאיתנו לא יודע מי שוחרר מחר ומי ביום שישי. המשפחות עצמן חלקן קיבלו הוראה לא להתראיין ממתי החטופים, הם כן מכונסות בעצמם. אתה יודע יותר פרטים מה המשפחות עצמן עוברות, מתכננות, אם הן יודעות משהו שאנחנו לא יודעים?
תראה, סביר להניח, אתה יודע, בסופו של דבר, כל משפחה מחויבת לעצמם, כל משפחה תעשה את החשבון שלה, סביר להניח, כיוון שבסוף אנחנו מדברים פה על 50 חטופים, שזה 50 משפחות ו-50 עולמות שונים, ברור שחלק מהמשפחות כן ירצו אולי לשבור את הטאבו ולהתראיין, או לזרוק מילה כזו או אחרת, חלק, סביר להניח שהרוב ישמרו על זכות השתיקה, אבל זו הבעיה שכולם, וזה חלק מהמשחק הפסיכולוגי של חמאס, כולם מטפסים על הקירות. הייתי ערב בתדריך של גורמי בכירים במשרד ראש הממשלה, והם אומרים שם, חמאס מחזיק בידיו, בתוך ה-240 חטופים, יותר מ-200 מוחזקים בידיו, והוא לא משחרר את כולם, זה חלק מהמשחק. רובם, הערכה, ככה גם אמרו גורמים קטרים, ישוחררו רק אחרי שהמלחמה הזאת הסתיים, רק אחרי התקעת האש, תביא לנה אחרי קניית חמאס וכולי, ועוד אומרים אותם גורמים, משהו אולי שלא נעים לשמוע אותו, אומרים, גם אם יהיו הפרות כאלו ואחרים, אם ימשיכו בירי, זה לא יביא לפיצוץ עסקת החטופים, מתוכן שיהיו הפרות של הפסקת אש, כך הם אומרים, אבל זה יהיה שלא במסגרת הוראה מהדרג הבכיר של חמאס, כלומר בישראל כבר מכינים את דעת הקהל, שאנחנו כן נראה הפרות, ומתרצים את זה בדרגים זוטרים, מה שראינו כל התקופה הזאת לצערנו. עוד אומרים בישראל, אותם גורמים, שחמאס בהתחלה החשיב כל אישה מתחת לגיל 54 כחיילת פוטנציאלית, כלומר היות שגיל הגיוס לנשים שחייבות במילואים הוא עד 54, מבחינתם כל אזרחית שנחשפה כאזרחית עד גיל 54 נחשבת כחיילת. בסופו של דבר הם הסכימו להתגבש בנקודה הזאת, הם אמרו רק מי שהם חטפו כשהיא חיילת במדים תחשב כחיילת, וכמובן לא תשוחרר בשלב זה, ומי שנחטפה כאזרחית תחשב כאזרחית.
שלמה ריזל, כתבנו המדיני, תודה רבה לך. בשורות טובות. יש עוד ככה כמה עדכונים שגורמים מדיניים וביטחוניים מעדכנים בסוגיית החטופים. על פי הפרסום האחרון, ישראל שיפרה את העסקה מול חמאס בשעות האחרונות, כשראש המוסד נמצא שם, הצליחו להגיע לעוד כמה שיפורים. למשל, חלון הזמן יצומצם מ-5 שעות ל-4 שעות, ועוד כמה פרטים שעוד מעט נביא. עכשיו אנחנו רוצים לפנות אל מוטי אלפרין, כתבנו, שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
המפלגות החרדיות, ש"ס, יהדות התורה, שחברות בממשלה ויש להם אצבע בהחלטות הקבינט גם בנושא החטופים, כל מפלגה נועצה ברבותיה לפני קבלת ההחלטה, ספר לנו.
כן, אז כמו שאמרת, מועצת חכמי התורה של ש"ס מאשרת למעשה לשרי ש"ס להצביע בעד העסקה עוד לפני שזה הגיע לישיבת הממשלה. שם מסבירים שזה מה שעשה מרן הרב עובדיה יוסף, זכרונו לברכה. ואנחנו יכולים לספר שבמועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, העלו לפני הצבעת הממשלה שתי שאלות קריטיות, שרק תשובה עליהן גרמה לאשר את ההצבעה בעד העסקה. נביא את שתי השאלות. קודם כל, הם רצו לדעת האם עצם זה שיש הפוגות יסכנו את חיי החיילים ששויים בתוך רצועת עזה. בנוסף, הם רצו לדעת האם השבטת הקדבמים מעל שמי עזה גם כן יסכנו את החיילים. עכשיו, מי שיצא לסבב ושאל את כל האדמורים וחזר עם השאלות למערכת הביטחון, הוא השר מאיר פרוש, שהוא למעשה חוזר אליהם עם תשובה מראשי מערכת הביטחון, גם מהרמטכ"ל, גם מראש המוסד וגם מראש השב"כ, ורק אז האדמו"רים מתרצים ומאשרים להצביע בעד העסקה. הם הדגישו שהם לא מוכנים לקבל תשובה מגורם פוליטי, זאת אומרת, הם לא רוצו לקבל תשובה משר הביטחון יואב גלנט, שהוא כמובן ממפלגת הליכוד. השר פרוש יוצא באמצע ישיבת הממשלה, מעדכן את האדמו"רים, ואז הם מאשרים לו להצביע בעד העסקה הזאת.
כלומר, רק אחרי שגורמי מקצוע, כלומר אנשי צבא שאינם פוליטיים, אמרו את דעתם על העניין הזה.
כן, נגיד בנוסף, הציונות הדתית, מפלגת הציונות הדתית, למעשה שינתה את עמדתה אתמול, היא הודיעה בהתחלה שהעסקה רעה, בסוף אנחנו ראינו שהצביעה בעד. אנחנו יכולים לספר שהיום התקיימה ישיבת סיעה מתוחה מאוד שמה, חברי הכנסת מגיעים כולם זועמים לסמוטריץ', ושואלים אותו מדוע הוא שינה את העמדה שלו. אז סמוטריץ' למעשה מודה שם באופן מפתיע, שהוא מבין שההתהפכות הזאת הולכת לעלות לו בעון פוליטי. זאת אומרת, אם אנחנו רואים את הסקרים היום, הציונות הדתית היא על 4 מנדטים, על גבול אחוז החסימה, הוא מבין שזה יכול להיות מכה אנושה, וכמו שהוא אומר לחברי הכנסת, אני שובר את הראש, איך אני מסביר את זה לבייס שלנו, איך אני מסביר שבסוף החלטנו להצביע בעד העסקה, אפילו שהסברנו בהתחלה שזה רע, רק נגיד מי שמביע טענות שם בפני סמוטריץ' בין היתר הוא חבר הכנסת שמחה רוטמן, שנחשב למקורב מאוד אליו, ואפילו הוא כעס. בנוסף נגיד, השרה אורית סטרוק אומרת הבוקר משפט מפתיע מאוד, היא אומרת שהסיבה ששינו את העמדה שלהם זה שחמאס התקפל והתקפל בצורה מובהקת, כך היא אומרת. מסתבר שבממשלה אחרי המשפט הזה פנו אליה, וכעסו ממש, כי זה היה תידוך פנימי לשרי הממשלה, לא רצו שהמשפט הזה ידלוף החוצה. כי בישראל מעוננים לצייר כמובן שכל הצדדים מרוויחים, כדי שחמאס לא נעשה חז וחלום, חז ושלום לסכל את העסקה.
אוקיי, מוטי אלפרין, כתבנו בכנסת, תודה רבה לך, בשורות טובות.
תודה רבה.
אנחנו עם סגן השר, חבר הכנסת אבי מעוז, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
אתה מתנגד, תומך בעסקה?
אני, אם הייתי חבר ממשלה, הייתי מצביע נגד עסקת שחרור החטופים. אחרי הרבה התלבטויות, כמובן שהדברים קשים להכרעה, אבל מכיוון שאני רואה בדרך אחרת את האפשרות שלנו לחדש את הלחימה לאחר ימי ההפוגה, לכן אני הייתי מצביע נגד העסקה.
רק בגלל החשש שאחרי הפסקת אש, הלחימה לא תחודש?
תראה, הלחימה תחודש, אבל היכולת שלנו להמשיך להילחם לאורך זמן, והיכולת שלנו גם לטפל בצפון, בגזרה עם החיזבאללה, כדי שכל תושבי הצפון שפונו מבתיהם יוכלו לחזור בשקט למקומם, האפשרות שלנו לקבל מטריה בינלאומית כמו שהייתה עד עכשיו, היא הולכת ונעשית קשה. להערכתי, אנחנו לא נוכל לקבל מטריה בינלאומית להמשך המערכה.
אבל חברי הקבינט אומרים בפה מלא שארצות הברית, שערבה לעסקה הזו, אומרת מיד אחרי הפסקת אש, ברור שישראל ממשיכה במלחמה למוטט החמאס. אז הם מתאים את הציבור? מה...
חלילה, א', אני חושב שכל מי שעסק וכל מי שעסק בעסקה הזאת וכל מי שהביא לשחרור החטופים וכל חברי הקבינט וודאי חברי הקבינט המורחב וחברי הממשלה כולה, כל מי שקיבל פה החלטה, בין אם הוא הצביע בעד בין אם הוא הצביע נגד, כולם רוצים את טובתה של מדינת ישראל וטובת המשך המערכה, ואני משוכנע שראש הממשלה עשה את כל המאמצים כדי שאנחנו נוכל להמשיך. אני, הערכה שלי היא שלאחר העסקה ולאחר ימי ההפוגה, שהיא כידוע בין 4 ל-10 ימים, ואני מעריך שהיא תהיה טיפה יותר מ4 ימים, לאחר ההפוגה הזאת, לחדש את הלחימה, אנחנו נחדש את הלחימה. אבל אני חושש מאוד שלא נוכל להאריך בזמן והלחימה. המטריה הבינלאומית שהייתה לנו עד עכשיו,
אז בצד אחד של המאזניים, חבר הכנסת אבי מעוז, נמצאת הטענה שלך שייתכן ואחרי הפסקת האש הלחימה לא תוכל להימשך לאורך זמן, חלון הזמן יצומצם. בצד השני של המאזניים יש ילדים ונשים שנמצאים במנהרות החמאס ויכולים בחמישה ימים הקרובים לשוב לחיק משפחותיהם, הוריהם, ילדיהם, וכל מי שנותר ומחכה להם מאחור. אתה אומר, כף הזו הראשונה של המאזניים מכריעה במשקל קבלת ההחלטה.
ברור שבצד השני של כף המאזניים ישנם אותם חטופים שאמורים להשתחרר כרגע. ובכף השלישית של כף המאזניים הזאת נמצאים אותם חטופים שלא משתחררים כרגע. ולכן השיקול הדעת פה הוא אצל כולם, אצל כולם. אני לא חושב שנכון להעמיד את זה שמי שהצביע בעד אז הוא הצביע בעצם נגד המשך הלחימה. זה לא נכון לראות את זה ככה. ומי שמצביע הצביע נגד, ולמשל אני הייתי מצביע נגד, לא הייתי חבר ממשלה, שאני נגד שחרור החטופים, חלילה, כולנו שוקלים את אותם שיקולים, העניין של הערכות. האם אני מזכיר לך, שאנחנו לאותה עסקה, אם לפני השיפורים האחרונים שנעשו בעסקה, אנחנו סירבנו ללכת, וגם אז היו אותם כפות מוזניים שתיארת. החלטה פה היא קשה מנשוא, החלטה פה היא, היא באמת התלבטות בין דברים שכולם צודקים, אבל אני אומר כשאני מנתח את זה ואני מנסה להיכנס למוחו של יחיא סינואר. יחיא סינואר משחק באכזריות, מבחינתו הוא לא משחרר חטופים, מבחינתו הוא גורם לכך שצהל יעשה את ימי ההפוגה. ואני, כשאני מנסה להיכנס לבוחו של יחיא סינואר, ואני מנסה להיכנס, להתעטף באכזריות שהוא מנהל את המלחמה הזאת נגדנו, אני חייב להתעלם מכל העניין הזה שכביכול אני נגד משהו, אני לא נגד שום דבר. אני בעד השמדת החמאס והחזרת כל החטופים. ואני חושב שאם היינו יכולים, לא זה היה, אני חושב שעכשיו זה כבר מאוחר, אבל בניתוח לאחור, אם מדינת ישראל הייתה לפחות גומרת את ההשתלטות על צפון הרצועה, ולפחות מתחילה את התמרון הקרקעי לדרום הרצועה, וסוגרת את ציר פילדלפי, ואז מגיעה לעסקה, יכול להיות שהיינו בעסקה.
טוב, אני רק אסיים בדברים שאמר לנו כאן קודם לכן ראש המוסד לשעבר יוסי כהן ויושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי שהוא חבר קבינט המלחמה. שאלנו את שניהם בדיוק את השאלות האלה, התשובה שלהם אין לאף אחד ערבות שבעוד שבוע או עוד שבועיים נקבל עסקה טובה יותר. יכול להיות שעכשיו יש לנו עסקה ביד ונגיד לה לא ונגלה עוד שבועיים שפספסנו משהו שכבר היה לנו בידיים. אנחנו לא יכולים לנבא את העתיד. לכן אם הרגע אפשר לקבל ילדים בחיים, אנחנו מקבלים אותם, ואחרי זה נמשיך לפרק את החמאס עד אחרון המחבלים שלו.
ברור, אבל אני טוען כנגד, זה ברור שהם אומרים את זה, וזה גם אני לוקח את זה בחשבון. זה פשוט שזה ככה, אין לאף אחד ערבות, גם אין לאף אחד ערבות, כולל כל אלו שהצביעו בעד העסקה, שאכן נוכל להשלים את המלאכה ולהשמיד את החמאס. ולכן אני אומר, כשאני עושה את החשבון הקר, ואני משתדל להיות בחשבון קר לחלוטין, לא לתת לרגש להשתלט עליי, כשאני עושה את החשבון הקר וכשאני חושש וחשש אמיתי, ואני יכול להסביר אותו, אין לי מספיק את הזמן ברעיון.
כן, לא, לא, ברור, אני רוצה רגע רק לעבור איתך לשאלה הבאה.
רק שנייה, כשאני עושה את החשבון הברור, אני הייתי שוקל את השיקולים והייתי מכריע להתנגד לעסקה, כי החשש הגדול הוא שלא נוכל להשלים את המלאכה בהשמדת החמאס, שהיא הייתה יכולה להביא לנו עסקה יותר טובה, ולכן באמת זה ספק.
כן, אז בגלל שזה ספק, אני רוצה לשאול אותך דווקא כאיש אמוני, שומר מצוות, חבר במפלגה שבראשה עומדים גדולי ישראל ורבנים, האם זה בכלל לא שאלת הלכתית, לפני כל הספקות והספקולציות ומה יהיה ואיך יהיה, יש כרגע מונחת לפתחו של פוסק ההלכה שאלה של בריא ושמע, האם הוא לא יאמר לך בריא עדיף?
תהיה תנוח דעתך, התייעצתי עם כבוד הרב שטאו שליטה לפני שאני מביע את עמדתי, ולפני שהבאתי את עמדתי, עמדתי הייתה לאחר התייעצות עם כבוד הרב טאו שליטה.
אוקיי, הנה, אולי זה מה שרצינו לשמוע כאן.
בבקשה.
סגן השר, חבר כנסת אבי מעוז, שיהיה בשורות טובות ותודה רבה.
אמן, תודה רבה ובשורות טובות.
אמן, אמן. נצא לפרסומות.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי מימרן.
עכשיו אנחנו עם לשעבר תת גונדר בית אילת, עכשיו מפה לשעבר בחירה בשבס, שלום וערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב לך ולמאזינים.
שנים רבות בשירות בתי הסוהר, עוד מתקופת עסקת שליט, ואחרי זה גם אחר כך.
וג'יבריל. גם עסקת ג'יבריל.
וואו, כן. אז זה ממש, כן. ההיסטוריה של טוב. כל העסקאות. שהמחבלים הכי נוראים והכי רוצחים פתאום בוקר אחד משתחררים להם. הכרת במרכאות כפולות ומכופלות את יחיא סינואר, מח שמו. מי זה האיש הזה, גברת בית אליו?
הכרתי את האיש הזה עם תכונות של הנאצי, לא במרכאות, הכרתי אותו שנים רבות, הוא ישב מעל 20 שנה בכלא, הוא ריצה חלק מתקופת המאסר שלו, איש נוראי, איש שהגיע לכלא בזמנו, קבר חיים אנשים מהתנועה שלו, אותם אנשים שהוא חי איתם בעזה, על זה שהוא רק חשד שמשתפים פעולה עם שלטונות ישראל. הוא חתך להם איברים, והוא ביקש מהמשפחה שלהם לקבור אותם חיים ולכסות אותם, ככה שהאיש הזה ידוע
סדיסט מוסבע.
הוא הרבה יותר גרוע מטרוריסט, הוא פשוט מפלצת בהתגלמותה. כל השנים בכלא, הוא בנה את עצמו, הוא בנה את המנהיגות שלו, כמובן שבבתי הכלא בישראל אנחנו מתנהגים הרבה מעבר לאמנות הבינלאומיות, ומרבית המחבלים שמגיעים לכלא, בעיקר מהחמאס והג'יהאד האסלאמי, הם דואגים לנצל את הזמן שלהם בכלא, ללמוד, להתפתח, ללמוד אותנו, לעקוב אחרי התקשורת הישראלית כל הזמן, ולפתח, אתה יודע, את ההתנגדויות שלהם ואת הלמידה שלהם, מי זאת החברה הישראלית ומה זה התקשורת הישראלית. והם מכירים את כל נקודות החולשה שלנו, בעיקר הוא המשיך להיות מנהיג בכלא ברוב תקופת המאסר שלו.
הוא קורא שוטף בעברית וכותב בעברית.
ברור, הוא קורא, הוא מדבר בעברית רהוטה.
כן,
מעורה מאוד בפוליטיקה הישראלית, ניצל מאוד מאוד את בתי המשפט ואת כל ההטבות שהוא קיבל במהלך המאסר. כל פעם ששבס לא אפשר לו איזושהי פריבילגיה או הטבה, הוא עתר לבגץ, והרבה מאוד פעמים בגץ מתערב בתנאי המחיה של האסירים והוא מיטיב איתם. וכל הדברים האלה תורמים להתפתחות של האנשים האלה בכלא, והוא רוב הזמן הכין את עצמו, הוא תמיד ידע והוא תמיד הצהיר שהוא מתישהו ישתחרר מהכלא, וזהו, הוא הכין את עצמו.
לפתחנו עסקת שבועים, עסקת חטופים יותר נכון, ואם את מכירה כמובן גם את עסקת ג'בריל וגם את עסקת שליט, בשני המקרים האלה שוחררו מהכלא הישראלי מעל אלף ומשהו
בכל פעימה, כן, 1,300, 1,400,
מחבלים בתמורה או לגילת שליט או לחזי שי ושניים מחבריו שם בשלום הגליל, לא זוכר את השמות. במקרה הזה אנחנו מקבלים 50 חטופים בתמורה לארבעה ימי הפסקת אש ודלק ואני יודע וכמה מסעיות. זה אומר שיחיא סינואר נשבר? מה זה אומר?
למה? משחררים גם מחבלים. למה?
כן, אז
זה לא אותו. אנחנו משחררים את מרבית המחבלות שנמצאות בכלא.
אבל זה לא שחרור של אדם כמו יחיא סינואר או אחמד יאסין או ג'יבריל רג'וב או כל הבכירים האלה שהיו בעסקאות הקודמות.
להגיד לך את האמת, קודם כל אני מאוד מאוד מקווה שזה לא יגיע לשם, מאוד מקווה שזאת תהיה באמת השחרור באמת האחרון של המחבלים, כי אתה לא יכול לדעת, מרבית החברים שלו ששפוטים לעשרות מעשרי עולם על הפיגועים הכי קשים ונוראים שנשארו בכלא ולא השתחררו בעסקה הקודמת, ובינתיים הגיעו עוד מחבלים שנשפטו להרבה מאוד מעשרי עולם במהלך התקופה מאז שחרורו של יחיא סינואר והחלאות האחרות. אותם אנשים שהשתחררו הם היו אנשים באמת כאילו מהבחירים של החמאס והג'יהאד האסלאמי, והם הקימו מפקדות בטורקיה ובעוד כמה מקומות, והם בעצם, הוא לא לבד השתחרר. השתחרר איתו עוד איזה מפלטת אחת שמסתובב בעולם ומנהל את החמאס ואחרים שמארגנים כספים ותרומות וכו'. השתחררה קבוצה מאוד מאוד במרכאות, כן? היא טרוריסטית איכותית נאצית, שבעצם הם ביחד בנו את כל התרמית הזאת שהם פה עשו בשביעי לאוקטובר, והיום אנחנו משחררים קבוצה יחסית, כן? אני לא יודעת מה היה בדיוק במסע ומתן,
משחררים שלושה מחבלים, משחררים שלושה מחבלות או מחבלים צעירים עד גיל 18, שלושה מול חטוף אחד שלנו. זה המודד.
נכון, אתם בסביבות 150 מחבלים, שבוא אני אגיד לך, אף פעם לא טוב לשחרר מחבלים, אף פעם זה לא טוב לנו להיכנע לתכתיבים של החמאס.
ברור.
אבל פה אני אגיד לך, פה הרגשות מאוד מעורבים, כי מדינת ישראל היא בעצם הזכירה את אותם ילדים ומשפחות שנחטפו באכזריות ונרצחו באכזריות על ידי החבורה הנאצית הזאת, אז יש לנו כמובן מחויבות. אני שוב אומרת, זה רגשות מאוד מעורבים, אבל יחסית לקבוצה הזאת שמשתחררת, אנחנו חייבים להביא את הילדים ואת מי שנחטף את הצעירים, חזרה למדינת ישראל, אבל אסור לנו. אסור לנו, הוא בן אדם מאוד מתוחכם, ארמומי, שקרן פתולוגי, ואני אומרת שוב, הוא מכיר את כל נקודות החולשה שלנו. אני מקווה שבימים המטורפים האלה, שבאמת שאנחנו עומדים במבחנים כל כך קשים, באמת מבחנים קשים על העתיד של המדינה שלנו, שהתקשורת שלנו לא תיתן להם רוח גבית, שאנחנו נהיה מאוחדים, שאנחנו באמת נצא בכל אחד. הממשלה החליטה מה שהחליטה, עכשיו כרגע אנחנו צריכים לגבות את זה וללכת איתם. אין לנו שום דבר אחר פה. יש לנו ממשלה אחת, החלטה שהתקבלה, אנחנו חייבים לכבד אותה. ואני מאוד מקווה שאנחנו לא נמשיך לכיוון מחבלים ששפוטים לעשרות מאסרי עולם עם דם על הידיים.
כן, הלוואי, כבר היינו בעסקאות קודמות כאלה, וכמו שתיארת פה ראינו את התוצאה שלהן. שאלה אחרונה, ככה מסקרנות של הרבה מאוד אזרחים, מה התנאים הכי ירודים או נמוכים או מינימליים שמדינת ישראל על פי החוק הבינלאומי חייבת לתת למחבלים? אני מדבר בספציפית על המחבלים הנאצים של חמאס דאש מהשביעי באוקטובר. עד כמה אפשר, לא יודע, לדחוף אותם לזה צינוק בלי אוויר ובלי אור ובלי אוכל לתקופה כזו או אחרת?
תראה, אין לנו במדינת ישראל תנאים כאלה. אנחנו תמיד מציגים את עצמנו גם כמדינה באמת הומניטרית, מה שמאוד מפריע ומה שמאוד מעיק על מרבית תושבי המדינה, ועכשיו מהאירוע המחריד האחרון שלהם, אז גם אלה שחשבו שמגיע להם, שיתייחסו אליהם וידברו איתם ויתנו להם ויוותרו להם ויתנו להם תנאי מחיה אחרים, גם היום מרבית האנשים חושבים אחרת. תראה, בעולם אנחנו יכולים להסתכל על המדינות הכי נאורות, אנחנו פשוט מדינה, תסלח לי, מפגרת, שחושבת שככל שאנחנו נתנהג לאויב האכזר שלנו בצורה הומנית, אז אנחנו איכשהו נצליח לשקם את הדעה שלו, את המחשבה שלו.
אבל אפילו האמריקאים הנאורים, המערבים, הקימו את גואנטנמו. האמריקאים,
אתה לוקח את המדינה... בדיוק, אתה לוקח את המדינה, בוא נלך לכיוון הזה, והלוואי, הלוואי ואנחנו נצליח באמת לתת להם לחיות בתנאים של בתי הכלא האמריקאים, בעיקר איפה שנמצאים כל הג'יהדיסטים למיניהם, כן. הדאישים והג'יהדיסטים. אני מאוד מקווה, תראה, יש לנו פה הרבה יפי נפש במדינה, לצערי הרב, שמתערבים, ויש לנו בתי משפט שמתערבים בתנאים בחייה של אסירים, ומרשים לעצמם לא פעם, להתערב ולהחליט, ובמרבית המקרים שמגיע מחבל מול אנשי לובשי המדים לבית המשפט, אז בית המשפט במרבית המקרים, וואו. לצערי הרב, כן, אני מאמינה שזה לא יקרה, אני אומרת דברים לא נעימים, אבל במרבית המקרים הם מסתכלים באיזושהי אמפתיה עליהם, והם חושבים שאנחנו לא מוסמכים לעצור את ההתפתחות שלהם בבתי הכלא, ואנחנו משדרגים את המחבלים האלה ומוציאים אותם משכילים, מלומדים, ואויבים הרבה יותר מתוחכמים שלנו. אני מאוד מקווה שהאירועים המחרידים האלה, שהם פגעו באחים שלנו והם שחטו ילדים והתעללו בנשים ובגברים ועשו מעשים מזוויעים בדיוק כמו בשואה, שאנחנו נסתכל עליהם אחרת ואנחנו נבין עם מי יש לנו עסק, ונפסיק לרחם על האויב שלנו ונתחיל להתנהג אליהם בהתאם, כמה שאפשר להרוג בשטח, להרוג, לא להביא אותם לפה, ואם אנחנו...
כן, הלוואי, צריך להוציא להם את החשק בכלל להגיע לכלא הישראלי, זה בסוף הסיפור.
בדיוק, היום כל...
אני לוקח עכשיו בדמיוני מחבל מעזה שהרוויח 50 שקל בחודש, וחי על איזה פת לחם באיזה מנהרה, ומעביר אותו פה לכלא אופר עם טלוויזיה ותקשורת וספות וחבר'ה וחפלות, מה רע?
כן, תראה, אנחנו גם למדנו בשנים, במרבית השנים, שרוב הצעירים שמגיעים לבתי הכלא, הם יודעים שבבתי הכלא שלנו יש תנאים הרבה יותר טובים ממה שיש להם לחלקם אפילו בבית. כן. אם יש להם איזשהו קושי לעשות בגרויות, אז הם באים לכלא ושם אנחנו נותנים להם ללמוד ולסיים את הבגרויות שלהם. ואני מאוד מקווה שאנחנו נלמד לקח.
הלוואי וזה ישתנה, כן, אם את זה לא נלמד כלקח, כן, לעשות, יש אסירים ויש אסירים, יש אסירים ויש מחבלים, זה צריך להיות דין אחר בשירות בתי הסוהר. יבואו ימים טובים בעזרת השם.
בעזרת השם, יש מדיניות, ואני מאוד מקווה שאנחנו נסתכל על המחבלים המתועבים, הרוצחים האלה, באופן אחר. יש הבדל גדול בין אסיר פלילי שבא מרקע של מצוקה וקשיים ומדרדר לפשע, לאלה אנחנו כן צריכים להושיט יד וכן לעזור וכן
ברור, לשקם. צריך לשקם אותם, לעזור להם, ולא ההפך.
וכל האחרים שבאים, כן. באים עם אידיאולוגיה טרוריסטית, דאשית, נאצית, אותם אנחנו צריכים לשים בתאים, כן. בדומה למנהרות כמו האכברים שהם חיים שם בעזה, ולתת להם את המינימום של המינימום שמגיע להם, ואולי, אולי באמת יהיה עונש מוות, ואנחנו סוף סוף מחילות כמו יחיא סינואר וסלח ארורי וכל אלה, אנחנו נתפטר מהם במשפט צדק שאנחנו נקיים פה במדינה, אני מאוד מקווה.
הלוואי. תת גונדר לשעבר בטי אילת, לשעבר בחירה בשבס, תודה רבה על השיחה כאן, שיהיו ימים טובים, תודה רבה.
אמן, אמן, תודה רבה, אמן. בשורות
טובות.
כל טוב. אמן.
עכשיו אנחנו עם יושבת ראש ארגון מוח עצם בעזר מציון, הגברת ברכה זיסר, שלום וערב טוב.
ערב טוב, אני רק קצת אתקן, אני לא יושבת ראש מוח עצם, אני מנהלת את אגף הסרטן בארגון עזר מציון, ואגף הסרטן כולל גם את מאגר מוח עצם הלאומי של מדינת ישראל.
המאגר היהודי הכי גדול בעולם כמובן, שבין היתר עשוי בהרבה מאוד מן המקרים להציל חיים, לא בכל המקרים, אבל אחוז אחד של הצלת חיים זה כבר ערך אדיר ועליון.
כן, אבל אנחנו לא מדברים על אחוז אחד, אנחנו מדברים היום שהיום השתלות מהחצם אצל חולים, גם מבוגרים וגם צעירים, אנחנו עומדים על 70% של הצלחה, שזה מאוד מאוד גבוה, וזה בעצם אכן מציל חיים.
כן. המאגר שלכם הולך וגדל כל הזמן. איך מגדילים אותו?
אז בעיקרון אנחנו הקמנו תחנה בשנת 2005 כבר. נכנסנו לשרשרת החיול, ויש תחנה של עזר וציון בתוך שרשרת החיול. החיילים ביומם הראשון מצטרפים למאגר, זה כמובן רשות ולא חובה, אבל אני מוכרחה להגיד שאחוזי ההצטרפות הם מאוד גבוהים, מעל 90%. אז זה, ברוב המאגר מתבסס על חיילי צהל שהם תורמים צעירים, הם תורמים אידיאליים והם בריאים, ובאמת עכשיו המאגר שלנו במכלול המאגרים הבינלאומיים הוא נחשב למאגר מאוד מאוד צעיר ובריא, הוא נחשב לאחד המאגרים הטובים ביותר, וגם מבחינת גיל האוכלוסייה, גיל מאוד, מאוד נמוך של התורמים, שזה גם אידיאלי, ובמבחינת גודל אנחנו המאגר השישי בגודלו בעולם, יחסית למספר האוכלוסייה, אנחנו המאגר הראשון בגודלו בעולם.
כן, ושאמרתי, המאגר היהודי הגדול בעולם, יש לזה משמעות, כן. שמדובר על יהודים, כי
יש לזה משמעות למצוא... מאוד גדולה, כן. כי בסוף יהודים הם מתאימים ליהודים מבחינה גנטית, והסיכוי של חולה יהודי ליצור תורם במאגרים הבינלאומיים, יש מאגרים עצומים של 45 מיליון תורמים פוטנציאליים בעולם כולו, אבל הסיכוי שלנו למצוא בתוך המאגרים ליהודים למצוא תורם מתאים הוא פחות מ5%. ולכן אנחנו צריכים לדאוג שהמאגר שלנו יהיה גדול, כי אני אמן עדי למילי.
כן. איך האירוע הזה שקשור למח עצם קשור למה שמתרחש אצלנו עכשיו במדינה? או שאין קשר?
אז זהו, אז האמת, יש קשר, יש קשר בהחלט. אנחנו האמת היא שבשנתיים האחרונות, או בשנה וחצי האחרונות, בלי קשר למה שמתרחש עכשיו במדינה, חשבנו שחוץ מהחיילים שמצטרפים, אולי נפנה גם לציבור החרדי, ופנינו למספר ישיבות של הציבור החרדי, ומענו בשמחה, והצטרפו 15,000 תורמים מהציבור החרדי במשך שנתיים, שהם באמת תורמים מאוד טובים, כי הם מבינים את, את נושא התרומה, ולא היה שום סירוב מתוכם, והם באו ותרמו בשמחה. וזהו, אבל עשינו את זה כזה לאט, כי בכל אופן החיילים הצטרפו. ועכשיו התחילה הלחימה, אחרי השביל לאוקטובר, והיה לנו כבר בתוך, בתכנון כבר היו כמה וכמה תורמים מתאימים שנמצאו מקרב החיילים. והתהליך גואג הוא נעשה בשני שלבים. שלב ראשון אנחנו קוראים לתורם, עושים לו בדיקות רפואיות ומסבירים לו על התהליך ונותנים לו את הזריקות. בשלב השני הוא צריך 4 ימים לפני שהתרומה להזריק לעצמו, או שמישהו מזריק לו זריקות ממש כמו של סכרת, ואז ביום החמישי הוא בא ותרום את המאה עצם. ביום תרומת מאה עצם זה לא משהו מפחיד, זה כמו תרומת דם, 4 שעות מתחברים למכונה בשתי הידיים, 4 שעות והולכים הביתה. אז בגלל השני שלבים התחלנו ליצור קשר עם החיילים, נגיד להם אוקיי, לנסות לתאם את השלב הראשון ואחר כך את השלב השני. ואנשים התחילו להגיד לנו, אנחנו לא יכולים לצאת, אנחנו בדרום, אנחנו לא יכולים לצאת. אני מוכרחה להגיד שיש לנו קשרים מאוד טובים עם הצבא, והמפקדים מאוד משתפים איתנו פעולה. אז בהתחלה, שעוד לא נכנסו לעזה, שחררו לנו שני, אני ממש הרמתי טלפונים למפקדים, ושחררו תורמים פוטנציאליים כאלה שהגיעו באמת לבדיקות, הגיעו אחר כך לתרום, ממש לתרום את המח עצם. ואז כשהתחילה הפעולה עצמה הקרקעית, בשום פנים ואופן אי אפשר היה לדבר על זה. גם כשדיברתי, אז המפקדים אמרו לי ברכה, את מבינה מה קורה, אין אפשרות להוציא את החבר'ה האלה מאז, אנחנו יודעים את החשיבות, אנחנו יודעים שיש בצד השני.
אבל לא כרגע. עולה,
זה לא יקרה. פשוט נתנו לי להאמין שזה לא יקרה.
ולכן את חוזרת ופונה לבני הישיבות ברחבי הארץ.
ולכן אני בודקת כמה חולים יש לי שצריכים עכשיו דחוף דחוף, ואני לא יכולה לחכות איתם, כי פה אצל החולים כל יום שעובר לא חוזר. ואני רואה שאנחנו עומדים קרוב ל-20 חולים שזקוקים לתרומת מח עצם, וכבר היה לנו את התורמים בידיים והם לא בעצם יכולים לתרום. ואנחנו אומרים, אוקיי, עולם התורה, נחזור אליהם. ופנינו באמת לציבור החרדי, הפעם לא דיברנו דווקא על הישיבות הגבוהות, אלא בכלל, לכלל הציבור החרדי. כוללים, ממש כלל, בתי כנסת וכוללים וכל
מיני. גברים ונשים כאחד אגב.
לא, נשים לא, אני מוכרחה להגיד.
למה?
ולמרות שאני אישה ואני אפילו טיפה פמיניסטית, אני מוכרחה להגיד בנושא בעצם הורים, במיוחד מהציבור הזה שאנחנו מדברים עליו, זה נשים מתחתנות והן בהריונות ואישה בהריון.
אז אחר כך זה הופך להיות כבר פחות ריאלי, כן.
לא, זה לא, ברגע שהיא מתחתנת בהריון, זה לא ריאלי כבר.
כן, טוב, הבנו.
ואנחנו בכל רוצים שהם יהיו במאגר.
אוקיי, בסוף אנחנו ככה, כן, מנסים להבין. איפה תורמים מהחצם למי שירצה להגיע?
אז בעיקרון אנחנו ממש נפרסנו בהרבה מאוד מקומות בארץ, ויש הצלחה רבה. אני מוכרחה להגיד שאני לא יכולה להגיד בדיוק עכשיו או מחר.
לא, אולי מספר טלפון, לברר.
יש קו טלפון, בדיוק. אז יש קו טלפון שהמספרו זה 07.
רגע, לא, אנחנו לא שומעים. קטוע הקו, גברת זיסר, עוד פעם. 07.
אוקיי. 33.
כן.
95.
כן.
41.
כן.
63.
אני חוזר על המספר, 0733 95 41 63. אז כל מי שמעוניין לתת דגימת מח עצם, ומי יודע, אולי יום אחד תקראו להציל חיים של מישהו, של מישהי, הצלת נפשות אמיתית. הגברת ברכה זיסר,
וכל גדולי הדור כמובן עומדים מאחורי העניין, הם הבינו את החשיבות,
נושא
של פיקוח נפש, ואנחנו נשמח שאנשים יעשו מחר את המאמץ האחרון, יגיעו לתחנות ויצטרפו למאגר.
תודה רבה על השיחה, שיהיה בשורות טובות ורפואה שלמה לכולם, ושהרבה חולים יתרפאו כתוצאה מהחסד הגדול הזה שאתם עושים. הגברת ברכה זיסר, עזר מציון, תודה רבה. 0733-95-4163, פרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו באמת במבט של רגש ולב, שליבנו יוצא לכל משפחות החטופים. יש עסקה בדרך, לא יודעים מי, לא יודעים מתי, לא יודעים מה מצבו של כל אחד מהחטופים, והמתח הוא בלתי נתפס. קמילה חוטר ישי, שלום.
שלום
וברכה. בטח הלב שלך עם גלי, בת ה-13, שלא ברור אם זה מחר או מחרתיים, אולי רק ביום ראשון. איך חיים ככה?
טוב, הלב שלנו והלב שלי כסבתא של גלי, הוא נמצא כל הזמן איתה, ולא רק לקראת השחרור. אנחנו כל הזמן מלווים אותה מרחוק, עושים בשבילה כל מה שאפשר כדי שזה יקרה. ואני חייבת לומר לך שאני לא במצב לחכות או להתאכזב. אני אומרת שכשזה יקרה, זה יקרה. ואני מאמינה בכל מה שעושים מי שצריך לעשות במלאכה הזו, ואני לגמרי לא במתח, אני יודעת שזה יקרה. מתי זה יקרה? כשזה יקרה.
אמונה במילה אחת.
לגמרי, וגם תקווה גדולה, כשזה יקרה.
בעזרת השם. גלי, מאז שנחטפה מתוך הבית, מהממד, יחד עם אחיה, השם יקום דמו, שנרצח באותה שבת, היא הצליחה לקפוץ מהממד, הצילה את עצמה. בהתחלה חשבתם ששניהם נעדרים, נכון?
כן, אנחנו לא ידענו, אנחנו קיבלנו את הידיעה ששניהם נעדרים. לאחר כשבועיים זוהתה גופתו של ליאור בן ה-16, נכדי הבכור, וכעבור עוד שבוע, שזה כבר 3 שבועות, הודיעו לנו שגלי חטופה בעזה, ובעצם זאת הייתה עיריית הפתיחה שלנו לתת למשימה משפחתית, להשיג כל אפשרות לשמוע משהו על גלי, להעביר אינפורמציה, לדבר עם אנשים, להתראיין בטלוויזיה, כל מה שאפשר. ואנחנו עושים עד לרגע זה.
לסיום, איזה מסר יש לך להעביר להורים, לסבתות, לסבים, לבני משפחה של שאר החטופים, הערב הזה, כשהלב של כולם גואש ונמצא ככה במתח או מול הפסיכולוגיה שהנאצים האלה מנסים לעשות לנו?
נכון, אני לגמרי ערה למלחמה הפסיכולוגית שהם עושים. אנחנו קיבלנו החלטה במשפחה שאנחנו לא מקשיבים לשום דבר. והדבר היחידי שאני מחכה זה לטלפון של הבת שלי, שתגיד לי, אמא, גלי איתנו. ואז אני יודעת שנגמרה הסדה שלנו. אבל אני לא יכולה להגיד לך שליבי יהיה רגוע ושקט, כיוון ששם יישארו עוד הרבה חטופים אחרים. רק מבארי יש לנו כ-27 אנשים שחטופים, אז כך שהיא רק אחת מיני רבות, אבל בשבילנו היא אחת כמובן עולם ומלואו, ואנחנו מאוד מאוד מחכים לה. ומצד שני, אני גם פגשתי הרבה מאוד במסע הזה שאנחנו נמצאים בו כבר 2.5 שבועות של העשייה, פגשתי הרבה מאוד משפחות של ילדים שם, של אבות, של סבים, ודיברנו אחד עם השני עין בעין, וקשה לי מאוד היום אפילו להתקשר ולשאול איך אתה מרגיש שהילד שלך או הילדה שלך לא נמצאים ברשימה שפורסמה. זה הרבה הרבה מאוד כואב וקשה. אני עד עכשיו לא מוצאת את היכולת אפילו לסמס ולשאול מה שלומכם, למרות שאני כל הזמן חושבת עליהם, כי עד שכל זה לא ייגמר, המשימה שלנו עדיין לא הסתיימה. כשכולם, כולם יגיעו הביתה אל האהובים שלהם ואל המשפחות שלהם.
אמן, אמן, אמן. הלב איתכם, עם ישראל איתכם, הקדוש ברוך הוא איתכם. אנחנו מתפללים, נמשיך לקוות.
כשזה
יקרה, כמו שאמרת, זה יקרה, וזו הדרך הנכונה, עם אמונה ותקווה כזו גדולה. קמילה חוטר ישי, סבתא של גלי, שתחזור בריאה, ושל ליאור, זיכרונו לברכה, שניהם נהדרים, אחת נעדרת והאחד נהדר, שומר עלינו מלמעלה. תודה רבה.
תודה רבה לכם, ביי.
ערב טוב. כן, אף אחד לא יכול להיות במקום הזה של המשפחות הללו. פשוט להמשיך להתפלל. ספר התהילים, כמה פשוט, המילים העוצמתיות שטבועות בספר הזה שיכולות להציל חיים. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, נתי שולמן בהפקה. ערב טוב, להתראות.